מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן ודוד חכם.
שלום לכם, בוקר טוב, יום רביעי בשבוע, שלום, בוקר טוב דוד.
בוקר טוב בצלאל.
מה שלומך?
ברוך השם, אתה רואה שמהר מהר מאוד חזרנו לאותם דיבורים בכל הנוגע לפלסטינים בכלל ולרצועת עזה בפרט, אותם דיבורים, אותו דבר, עכשיו יעשו, תשים לב, עכשיו יעשו במשך חודשים דיונים על רפיח, כן רפיח, לא רפיח, כן ישראל הזמינה 40 אלף אוהלים כדי לפנות את כל העזתים שנמצאים שם ברפיח.
נו, מה הבעיה בלהזמין את האוהלים האלה?
רגע. 487 או 500 מסעיות שנכנסו, מסעיות אתמול לעזה, מעבר ארז שנפתח שם ליד בערי, גם כן המעבר גם הוא נפתח. אתה רואה אתמול את הצינורות שמחברים בעצם את המים בחאן יונס, כן, אותה חאן יונס שעכשיו הפלסטינים בוכים שנראית כמו אחרי רעידת אדמה וכל זה, כבר הולכים היום או מחר לחבר שם את המים. יש להם כבר שלוש מקורות של מים בעזה, כן, כדי לקבל. מקבלים בעצם הכל. ביידן עדיין הלילה, אומרים שזה היה רעיון מוקלט לפני כמה ימים, אבל לא משנה, הוא עדיין הלילה בוכה על, על המצב של הפלסטינים ברצועה. נתניהו אומר שיש תאריך כניסה לרפיח, שר הביטחון גלנט אומר שאין תאריך כזה, הדובר המועצה לביטחון לאומי של ארצות הברית גם הוא אומר שאין תאריך כזה לכניסה לרפיח. הימין חוזר אולי קצת להפגין כדי ללחוץ על הממשלה לסיים את המלחמה הזאת עד הסוף ולהיכנס לרפיח, ואנחנו חוזרים בעצם מהר מאוד, לא לאט, מהר מאוד למה שהיה. ובוא נשים, ונעשה סדר בדבר הזה. יש הישגים לצהל, אין ספק, 12 אלף מחבלים הרוגים, היכולת של החמאס היא לא אותה יכולת, אבל המשפט הגדול שאני זוכר מתחילת המלחמה, שראש הממשלה נתניהו, של הרמטכ"ל, של שר הביטחון יואב גלן, שזה אומר, עזה לא תהווה יותר איום על ישראל, אנחנו לא רואים כרגע שזה הולך
איך
לשם.
איך מכל מה שאמרת, מכל מה שתיארת כאן, מחזיר את עזה להיות איום על ישראל? מה ציפית שיקרה בעזה? מחיקה מוחלטת? גירוש כל התושבים שם לכיוון החוצה מעזה? מה ציפית?
בוא אני אגיד לך בדיוק מה ציפיתי. ציפיתי לזה שעד אחרון החטופים שלא משוחרר משם, אין דיבורים בכלל על סיוע הומניטרי כל כך מסיבי והכנסת 500.
טוב, נו, כל החצי שנה הזו היה סיוע הומניטרי, לפעמים יותר, לפעמים פחות.
לא. מה שקורה בימים האחרונים, תקשיב, נקרא הלב לראות את התמונות האלו. נקרא הלב לראות את התמונות הללו. זה לא איזה 30-40 מסעיות ביום, מה שדחוף להכניס לרצועת עזה. זה כבר חוזר להיות מה שהיה לפני המלחמה. אפילו לפני המלחמה הם לא קיבלו כל כך הרבה סיוע ברצועת עזה, לא נכנסו כל כך הרבה מסעיות ביום אחד לרצועת עזה. זה דבר ראשון. דבר שני, מה שציפיתי, עד שאחרון החטופים לא משוחרר משם, אי אפשר בכלל לדון. אתה שומע עכשיו שבעצם ישראל נתנה הסכמה לדרך המתפחות, לחמאס, כן? להחזיר את העזתים לצפונה של רצועת עזה בצורה כזו.
זה הסכמה לחמאס, זה הסכמה לפלסטינים, לתושבים שם.
בצלאל, אתה יודע מה? רק עיוור לא יכול לראות שבעצם סינואר יושב באיזה בונקר שם ברפיח, כן? באיזה מנהרה שם, ביחד עם חטופים, מחכך את הידיים שלו בענאה, והוא מנהל כרגע גם את נשיא ארצות הברית הנאיבי ביידן, שנשלט על ידי הדמוקרטים, גם את ממשלת ישראל ואת הקבינט המדיני-ביטחוני המורחב והמצומצם, וקבינט המלחמה וגם מי שאתה לא רוצה, והוא בעצם כולם, כל העולם בעצם, מחכה עכשיו לתשובה של סינואר. עכשיו, למה לא להילחץ? תן לי סיבה אחת שסינואר יילחץ. צהל יצא כמעט ברובו מרצועת עזה. נשארה רק חטיבה אחת שבעצם מאבטחת שם את הציר את ביטור הרצועה. יפה. צהל יצא מהרצועה, סיוע הומניטרי יש, התושבים לאט לאט חוזרים למקומות שלהם.
לאן הם חוזרים?
לאט לאט, אתה רואה, קודם כל חזרו לחאן יונס, צהל יצא משם.
לאן בחאן יונס? ליה חורבות?
אז תתנחם בזה שיהיה חורבות. אתה מחזיק, הוא מחזיק עדיין 134 חטופים ולא בוער לו שום דבר? בוא נדבר על זה. 134 חטופים, ולא בוער לו כלום, שום כלום לא בוער לו, יש לו את הזמן שלו, בכיף, הוא יכול לקחת את הזמן, כי הוא יודע שהוא חסין, הוא יישאר בחיים ככל הנראה, ולכן זאת ההתנהגות. ולכל הדבר הזה יש שתי כתובות, יש שתי כתובות, לא כתובת אחת. הכתובת אחת היא ארצות הברית, שהיא מראש לא רצתה שישראל תנצח עד הסוף. חרף כל הדיבורים שלהם עומדים לזכותה של מדינת ישראל להגנה עצמית, ומה שחמאס עשה זה טבח נורא וכל הדבר הזה, ואנחנו ידידים גדולים של ישראל, היא לא נותנת לישראל לשלוט עד הסוף, לנצח עד הסוף. והדבר השני והכתובת השנייה זו ממשלת ישראל. ראש הממשלה בנימין נתניהו, הבטחת שעזה לא תהווה יותר איום על ישראל. הבטחת את הדברים הללו. אנחנו אוהבים אותך, מעבירים עליך ביקורת רק כשצריך, אבל אם אתה רוצה לשמוע ביקורת, הנה זו הביקורת. הבטחת ושום דבר מזה לא נראה באופק, זה לא נראה גם שאנחנו הולכים לשם.
טוב, אז ביקורת זה דבר טוב והכל בסדר. אגב, תדע למה כל כך הרבה מסעיות נכנסו בבת אחת? אחרי ימים ארוכים שכמעט לא נכנסו מסעיות, זה צוואר הבקבוק שהשתחרר שם, והלחץ האמריקאי שתכניסו כמה שיותר. אבל אני...
תירוצים, אז חזרנו לא, למה שהיה לפני תחילת המלחמה.
זה הסברים, זה לא תירוצים. תשמע, אני מסכים רוב הדברים שאתה אומר, אבל כרגע אין לחימה בתוך עזה, אין לך כמעט חיילים בתוך עזה, חוץ מאותם חיילים שציינת שמאבטחים שם את ציר נצרים ועוד כמה מקומות. אוטומטית, מהר מאוד, יודע, אלה שנמצאים ברפיח יכולים להתחיל לנוע לאן שהם רוצים, ונתנו לחזור לחניונס, למה שנשאר מחניונס.
אתה מבין שזה לא יכול לקרות.
ראיתי את התמונות משם אתמול. איך תיארת? כמו אחרי רעידת אדמה, אתה צודק. אין לאן לחזור לשם. מדברים על טריליון דולר רק לשקם את, את רצועת עזה.
אבל זה תורם לא לך בזה בתודעה שניצחת? זה תורם לתושבי בערי
המלחמה הסתיימה? הביתה? המלחמה הסתיימה? מישהו הכריז ניצחנו? מישהו הכריז סיימנו?
אנחנו הולכים עכשיו לדיבורים על הסיפור
על
הזה של רפיח.
על הפסקת אש, על הפוגה, של חודש, חודש וחצי.
תקשיב, הולכים לדבר על זה עכשיו חודשים, ואולי אפילו שנים. לא הכרעת את כל הגדודים של החמאס. תשים לב גם החמושים של החמאס, כן? אותם אנשים מטעם חמאס, חזרו לשלוט על המסעיות סיוע בתוך רצועת עזה. כלומר, לא, אתה יודע, לא הורידו אותם מהאוויר כשהם עלו על המסעיות הללו. הם חזרו לשלוט. עכשיו, מה קורה? זה מתחיל ככה, בקטן. תכף תראה גם שיהיה טפטופים לדרום בחזרה, ואז זה מתרחב עוד ועוד ועוד ועוד, וחזרנו בדיוק לאותו הדבר. וחבל מאוד שפעם, אתה יודע, אחרי האסון הנורא, אחרי האסון הכבד שעבר על מדינת ישראל, אזרחי מדינת ישראל, אנשים נטבחו, נרצחו כאן, כן? הייתה הזדמנות לגמור אחת ולתמיד עם הדבר הזה שנקרא עזה, חמאס ברצועת עזה, היו בדרך לשם, וחבל מאוד שזה נעצר. ככה אני רואה את הדברים.
טוב, חבל ששנינו לא בקבינט כדי לדעת מה קורה שם מאחורי הקלעים.
אמרתי לך פעם,
נותן לנו תמונת מצב.
אמרתי לך פעם, אם כל פעם נגיד אנחנו לא בקבינט אז אנחנו לא יודעים הכל, אז אפשר לסגור את המיקרופון ולחכות עד אחרי המלחמה, זה בערך יהיה עוד 10 שנים, נחזור לשדר.
מה, המלחמה הולכת להימשך? אמרת שהיא נעצרה, נגמרה.
לא, אני מתכוון הדיבורים, על המסע ומתן, על החטופים. אתה יודע, גם במסע ומתן הזה צריך לומר את האמת. מדוע ישראל לא אומרת, אנחנו רוצים מסע ומתן על כל החטופים. לא מדברים על חלק מהחטופים, חיילים, חיילים לא, חיילות כן, כל הדבר הזה. הרי מי ששוחרר עכשיו, אם יהיה באמת, בעצם עסקה, אחר כך אלו שישארו שם המסכנים בתוך רצועת עזה כחטופים, לך תדע מתי ישחררו אותם, עוד כמה שנים יעבור עליהם את הסבל הזה. ולכן צריך לראות כאן מסע ומתן על כל החטופים, על כלל החטופים, עסקה
לא
אחת.
לא רק מתן ומתן. תגיד, מה זה המושג ניצחון מוחלט שנתניהו משתמש כל הזמן? אני תוהה באמת.
אז הנה, אני אומר לך, אין חמאס בעזה, כל החטופים שלנו חזרו, ועזה לא מהווה יותר איום על ישראל. זה נקרא ניצחון מוחלט. אתה רואה משהו משלושת הדברים הללו קורה?
בקטע של האיום על ישראל כרגע אין לה, היא לא מהווה איום על ישראל.
היא לא מהווה איום על ישראל?
כרגע לא.
טוב.
כרגע לא, גם אם יש טפטוף כזה או אחר שהוא מטריד ומעצבן, זה לא איום מה שהיה קודם. חד וחלק לא. טוב, טוב, נשאל את המוריינים שלנו עוד מעט מה הם חושבים על זה, אנחנו עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות, יואב צור, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, אלה הכותרות לבוקר זה. הנשיא ביידן ממשיך במדיניותו האנטי-ישראלית ובלחץ על ישראל, כאשר הוא קורא לישראל להכריז על הפסקת אש מיידית, תוך הכנסת עוד ועוד סיוע הומניטרי, מבלי להתנות את הדבר בשחרור החטופים. וברקע הלחץ הכבד, מתאם פעולות הממשלה בשטחים הודיע על סי שנשבר יום שלישי ברציפות, לאחר שאמש נכנסו לרצועת עזה 468 מסעיות עם סיוע הומניטרי. במהלך שלושת הימים האחרונים יחד, נכנסו לרצועה יותר מ-1,200 מסעיות. חברת מקורות הודיעה על הנחיה שקיבלה באישור הדרג המדיני ומשרד הביטחון לפתוח קו מים נוסף לרצועת עזה. מדובר בקו הישיר השלישי מישראל לרצועה. שר החוץ הבריטי קמרון הודיע כי מדינתו לא תעצור את מכירת הנשק לישראל, זאת על אף הלחץ הכבד מצד ארגונים שונים לעצור את ההספקה לישראל. שר החוץ של אירלנד הודיע כי בכוונת ארצו להכיר במדינה פלסטינית, מאחר ולדבריו הסכמי אוסלו אינם אמינים עוד. כמו כן הודיע כי ארצו תמשיך להתערב לצד דרום אפריקה בתביעה נגד ישראל בהאג. נציגי משפחות החטופים נפגשו עם מנהיג הרוב בסנאט צ'אק שומר, שהתחייב בפניהם כי יפעיל לחץ בינלאומי על מנת לגרום לחמאס לאמץ את העסקה שנמצאת כעת על השולחן. ראש עיריית נתיבות יחיאל זוהר הוא החשוד שנעצר ונחקר במשטרה בחשד לעבירות שוחד וטובות הנאה. התחזית גשם לפרקים שיפסק בהדרגה משעות הצהריים, אלה הכותרות.
תודה לך יואב, בוקר טוב. בצוות שלנו העורך קובי סגל, נתי שולמן בהפקה, מוטי קופפר הטכנאי. מתחילים. נפתח כרגלנו עם פרשננו הצבאי קובי פינקלר, שלום, בוקר טוב קובי.
שלום ובוקר טוב לכם.
טוב, ביטחונית טוב. אין הרבה מה להרחיב על מה שקורה בדרום בעיקר, כי צהל יצא משם ותמונת המצב
לא,
די...
לא, אני חושב שאתה טועה.
מה?
יש מבצעים. תשמע, אתמול היה מבצע ששם היה מבצע, וגם אתה תשמע על עוד מבצעים. ישנם מבצעים, מבצעים מאוד משמעותיים. גם אתמול חיסול דווקא במחנות המרכז של ראש מערך החירום. אולי זה לא יאמר כל אחד מן המילים הללו למאזיננו, אבל זו דמות שהייתה אחראית על כל השיגורים. בתקופה שצהל היה ברצועת עזה ואחרי שהוא יצא, תאם בין כל הגופים, ישנה פעילות מאוד טובה לאורך המסדרון, וישנם פשיטות, ואתה תשמע גם על עוד מרחבים נוספים כאלה. תשמעו, הסיפור, אנחנו נמצאים עכשיו בשלב השלישי, החל בשבוע, ביום ראשון, למעשה שצהל יצא בצורה מסיבית מרצועת עזה, ואז יהיה השלב השלישי, תוכנן מראש, ואתמול כאשר אני מדבר עם צהל ועם הגורמים הבכירים שלו, שיודעים דבר אחד או שניים, אומרים שכל הסיבה, או מרבית הסיבות, לכך שיצאנו מרצועת עזה, בנוסף למה שפירטתי השבוע, לרענון הכוחות ולטיפול בכלים, הוא הכנה לרפיח. יש תוכנית לרפיח. העיתוי הוא כמובן נקבע ונגזר מהרבה מאוד דברים נוספים, כמו ששמענו עכשיו בחדשות, גם על העסקה, או לא העסקה, אבל בהחלט יש תוכנית גם לרפיח, לא יסיימו את עזה, לכן אנחנו נשמע על כך עוד לאורך כל השנה, לפחות פעם אחת ביום דברים כאלה ואחרים.
טוב, אז תתאר לנו מה קורה בנושא עסקה, כן או לא, איפה אנחנו עומדים, תמונת מצב, כי זה די משליך על מה שהולך לקרוא כאן בתקופה הקרובה מול הפלסטינים.
מאוד משליח, משליח כמובן גם על הצפון וישליח על הצפון, אבל תשמע, זה לא בגלל שניבא ולא ניבא או לא ניתנה נבואה לשוטים. באמת, באמת, בשורה התחתונה יש בן אדם אחד שקובע בדברים הללו, לצערנו, זה יחיא סנוואר, שלפעמים מעלה את ההרגשה כאילו שזה עוד רגע אחד קורה, ואז כאשר הוא מבין שהלחץ בתוך ישראל והדיווחים וכלי התקשורת ועוד ישיבת קבינט ועוד שר אחד כזה מדבר, אז המציאות משתנה, וככל שיש גם לחץ אמריקני, ומה זה לחץ? אז יש שיחות אישיות שאני יכול לספר לך עליהן, אישית בין ביידן לנשיא מצרים, אישית בין ביידן לראש ממשלת קטר או למנהיגה של קטר. זה שיחות שנעשות כל הזמן, אבל בסופו של דבר גם השיחות הללו לא תולדנו שום תוצאה טובה אם לא
החליטו קובי, זה נקודה שצריך לחדד. ארצות הברית יכולה ללחוץ כמה שהיא רוצה על קטר ועל מצרים ועל מי שהיא רוצה, וביידן יכול להגיד שחמאס אשם בזה שעדיין אין עסקה, אבל לצינואר זה לא מעניין. זה לא מעניין, הוא לא מתייחס לזה. זה לא מה שמנחה אותו כנראה.
הוא לא מפחד מאף אחד.
זה המילים דוד שאמרתי לפני רגע אחד. נכון, לכן אמרתי שהכל תלוי בבן אדם אחד, לכן שבצלאל שואל אותי אם עסקה או לא עסקה, זה יהיה חוכמת שוטים. ישנה התקדמות, אי אפשר להגיד שאין התקדמות, כי גם ישראל מוותרת הרבה מאוד, אבל כמובן יש לה גם כן את הקווים האדומים שלה. אתמול בערב גם דיון מאוד משמעותי של הקבינט לאורך כמה וכמה שעות, ואתה שומע גם בתוך הקבינט עצמו ישנם חילוקי דעות. אינה דומה דעתו של ניצן אלון, שלמעשה מנהל את כל המסע ומתן של השבועים, לדעתו של רונן בר, ראש שירות הביטחון הכללי. אחד חושב שזה דבר טוב שיש שם צינואר, אחד חושב שזה לא דבר לא טוב שיש שם צינואר, ונאמר שחיסלנו מחר בבוקר צינואר. האם זה משנה את פני התמונה? האם זה נותן לחלוטין את כל התמונה? אנחנו יודעים היום דבר אחד ברור, שמרבית החטופים נמצאים או באזור המרכז, פחות או יותר דיר אל-בלח, נוסרת במרחבים הללו, וברפיח. זאת תמונת המצב, אחרי שצהל היה כל כך הרבה חודשים ארוכים גם בחלק הצפוני וגם בחלק של חניונס.
אין סיכוי שהבריחו כמה מהם דרך המנהרות למצרים ומעבר לזה?
לא, בזה אפשר לומר בוודאות שלא, כי זה אחד, לא רק שזה אחד הקלפים המשמעותיים של החמאס, גם הטיפול בסוגיה הזאת שם הוא מאוד משמעותי. ישנה שם מאוד בקרה מהרגע הראשון של המלחמה. לא חיכו לראש חודש ניסן או לבית בניסן שזה היום, התחילו זה כבר בקף ב' בתשרי, אז לפני חצי שנה, זה הייתה מאוד תוכנית ברורה לדבר הזה. ובצל כמובן האיומים האיראנים, שוב, לא צריך להתרגש, אתמול בערב עסקתי הרבה מאוד שעות, גם אתם, גם הרדיו, פרסומים שמשרד החינוך אוסר לצאת היום לכל הדברים, שהחדרים תישארו בישיבות, אל תצאו מהישיבות כי האיראנים מרחב הפתח, פייקים שלמים, לא היה ולא נברא. פיקוד העורף אומר לי גם הבוקר הזה לקראת התכנית שלנו, ב-10:08 דיברתי איתם, הכל כרגיל.
טוב, שכך יימשך בעזרת השם. קובי פינקלר, תודה לך, בוקר טוב.
תודה קובי, בוקר טוב.
תודה דוד.
עכשיו אנחנו עם השר למורשת, הרב מיכאל אליהו, מעוצמה יהודית. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, חודש טוב ובשורות טובות. אמן. בעזרת השם.
אמן. השר הרב מיכאל אליהו, אני רוצה לשאול אותך. בתחילת המלחמה, עוד לפני שראש הממשלה נתניהו אמר ניצחון מוחלט, גם הוא, גם הרמטכ"ל וגם שר הביטחון אמרו עזה לא תהווה יותר איום על ישראל. אנחנו רואים מה קורה היום. אתה ראית את התמונות אתמול מצינורות המים המחוברות בחזרה לחאן יונס. 480 או 467 מסעיות שנכנסו אתמול לרצועה, ואנחנו לא יודעים כמה ייכנסו היום. ככה נראה ניצחון מוחלט או ככה נראה הפסד במלחמה?
לא, הפסד אי אפשר לומר שיש שמדובר. בסדר, אבל בבקשה לא ניצחון.
מתקשים לשמוע אותך קצת, אם תוכל לשפר את המיקום.
את השתי מילים הכי חשובות שאמרת בעצם. מה אמרת עכשיו?
אמרתי שאנחנו רוצים פיד המלך, אל ישם אדם.
לא, לא, אבל אמרת, הפסד זה לא, אבל בוודאי שלא ניצחנו.
די, לא ניצחנו. אנחנו
מתחילים
לראות את השר
אליהו, אנחנו נחדש איתך את הקשר שוב, כי הקו מאוד משובש, לא מצליחים לשמוע מילה אחת ברציפה, אז מתקשרים אליך מיד שוב פעם, ברשותך. הנה, מיד נתקשר.
כן, כי אתה יודע שיש את השאלות, אתה יודע, יש את המשפטים שאפשר לומר כל שר וגם ראש הממשלה, ויש גם את המציאות בשטח. אני, אתה יודע, צר לי לפתוח ככה בוקר שאנחנו שמים את התמונה הזו מול הציבור ואומרים בדיוק מה קורה ברצועת עזה ומה התחושה בקרב הציבור בעקבות כל המלחמה הזו, אבל בהחלט צריך לשאול את השאלות הקשות. זה הגיע העת לשאול את השאלות הקשות. איפה הניצחון המוחלט, והאם אנחנו בכלל בדרך לשם? השר אליהו איתנו שוב, בצלאל?
עוד לא, עוד מיד, לא. מיד.
אז מיד יהיה איתנו.
מיד יהיה איתנו. טוב, נקווה שנקבל את התשובות מיד. יש לנו את השר? עוד לא. טוב, אז מה, נצא לפרסמות בינתיים? לא. לא. טוב. טוב, אז בוא נדבר.
אני אוהב את הדיון הזה שאתה עושה עם הצוות באולפן, עם המאזינים ביחד.
הנה, השר מיכאל אליהו איתנו חזר אלינו. שומע אותנו?
אני שומע, אתם שומעים אותי?
יופי, כן, אנחנו שומעים אותך.
אז התחלת לומר משפט.
לא הפסדנו במלחמה, אתה אומר? אז מה כן?
לא הפסדנו במלחמה, ואנחנו כמובן שאנחנו סוברים אותם, ברוך השם, והרבה יותר ממה ש... היינו עושים בכל סיטואציה אחרת לפני
את החיילים שלנו שמגינים עלינו. יחד עם זה, אנחנו מתפללים כמו דוד המלך עד ישע מדם. גם לא, אין פה איזה ניצחון מזהיר. מכיוון שאנחנו מבינים שהניצחון הוא בעיקר ניצחון של הרוח. לא בחי ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר השם. וממילא, אם החמאס עדיין נשאר עם תחושה שהוא יכול להמשיך, שהרוח שלו ניצחה אותנו, אז אנחנו נמצאים באיזושהי מורכבות. ואנחנו כולנו צריכים להתפלל ולהמשיך להתפלל ולתת גיבוי לחיילים שישמידו אותם.
זה אין ספק, זה אנחנו נעשה ועושים כל הזמן ומעלים רבנים לדבר על זה, אבל אני כן רוצה לדבר איתך, אתה כשר בממשלת ישראל, אתה אומר הרוח של החמאס, זה לא רק הרוח של החמאס, שים לב, כל העולם מחכה עכשיו למוצא פיו של יחיא סינואר. זה נקרא ניצחון?
שוב, אני לא אמרתי שאנחנו בניצחון מובהק, אנחנו לא ניצחון מושלם. אנחנו בזאת השם גם נגיע לזה ומתפללים לזה. יש לנו, הבעיה היא לא הבעיה של העולם, הבעיה היא בתוכנו. יש אצלנו אנשים שמעללים שהידים, ראינו רק אתמול איזושהי פרופסורית באוניברסיטת תל אביב, שמהללת את הרוסח של תמם. אנחנו נמצאים באיזושהי מורכבות מאוד גדולה בתוך עם ישראל. ואני חושב שפה יש לנו אחריות, בוודאי בציבור האמוני, לשנות את התמונת מצב.
אבל השר אליהו, אותה פרופסורית שדיברת עליה, ואותם אלה שמעללים שהידים לא נמצאים בממשלה. הם לא קובעים את ההחלטות. אתם אלו שיושבים בממשלה, אתה וחברים אחרים יושבים בממשלה, איך אפשר לתת למלחמה הזאת להיעצר, להחזיר את כל הסיוע ההומניטרי בצורה מאוד מאוד מסיבית לרצועת עזה, כשיש ברצועת עזה עכשיו 134 חטופים? כלומר, מה יהיו המנופי לחץ של ישראל? לאן אנחנו ממשיכים
מכאן? או שהמסקנה היא אחרת, דוד, של לשרים אין באמת השפעה על מה שקורה?
אני לא מקבל את זה.
יש לנו השפעה, אבל בוודאי שההשפעה היא לא מוחלטת, כי כמו שאתם מבינים היטב, במדינת ישראל יש השפעות נוספות, אבל זה ברור לכם שאם הדברים היו בידיים שלנו, שלי לגמרי, אז איפה היינו נמצאים? כמובן שלא קיבלנו את כל ה-64 מנדטים, אבל אתם מבינים היטב שבצהל, כמו שאמרנו כבר כמה פעמים, גם אצלכם בשידור, יש אנשים בעלי תפיסות עולם מאוד מורכבות, בוא נגיד ככה, פרוגרסיביות. אנחנו אפשר להסתכל על האנשים שיצרו מהצבא, אנשים גיבורים, אבל עם דעות מאוד משובשות, דוגמת יאיר גולן, כדי להבין שמערכת הביטחון שלנו נמצאת.
אבל הוא לא בממשלה, והרבה מהדוברים שאתה מתכוון עליהם לא בממשלה.
הם לא בממשלה, נכון, אבל יש להם השפעה מאוד גדולה. אנחנו יודעים שהקצונה הבחירה במערכת הביטחון לא תמיד מיישרת קו עם עמדות הממשלה, לצערנו, למרות שככה היה ראוי וככה נכון להתנהל בדמוקרטיה, שהצבא כפוף לגמרי לדרג המדיני. וכן, גם בתוך הממשלה יש לנו מורכבות, עם אנשים כמו גלנט, יש לנו אנשים שלדעתי הוא לא נמצא ב-100% יחד איתנו, אמנם הוא לא נמצא איך שנמצא יאיר גולן, אבל בוודאי תפיסת עולמו היא לא נשענת על התפיסה הימנית. הוא הרבה פעמים חותר לשקט, יענה בשקט. יש לו הרבה זכויות, כפי שאמרתי, גם לאנשים אחרים יש זכויות. יחד עם זה, שאנחנו הבטחנו לבוחרים שלנו ימין מלא מלא, לא לזה התכוונו, ובהחלט זאת תהיה חרפה גדולה. אנחנו לא נוכל להיות חלק מהממשלה אם המלחמה הזאת תסתיים בתבוסה או בהישארות של החמאס.
עד מתי? כמה זמן אתם תיתנו, השר אליהו, לראש הממשלה ולממשלה הזו, כדי להחליט האם להיכנס ולגמור עד הסוף את הסיפור של חמאס ברצועת עזה? ואני מדבר על רפיח. כמה זמן מעכשיו?
אני לא חושב שזה נכון ופיקחי, בוודאי לא לדון על זה בתקשורת, להגדיר זמן. אנחנו צריכים להגדיר מטרה, לא זמן. המטרה היא השמדה של החמאס. ואם חס ושלום אנחנו נגלה שההבטחות שנותנים לנו שאנחנו ניכנס לרפיח זה הבטחות כדי למרוח זמן, וזה לא, זה הבטחות סרק, אנחנו לא נהיה חלק מהכישלון הזה. אין לנו מנדט, אני חושב שהציבור בישראל אין מנדט, לא ייתן לנו מנדט להיות חלק מממשלה כזו שמאפשרת את המשך קיומו של החמאס. ולכן אני חושב שאין סיכוי שאנחנו נלך לשם. אני מקווה מאוד שהשכל הבריא והתחושות הבריאות של הציבור בישראל הם אלה שיובילו את הקו הביטחוני של כולנו. שוב, זה ימים לא פשוטים, צריך להגביר את הכוח, צריך להגביר את הרוח, את האמונה.
אוקיי.
אתה יודע, אנחנו עכשיו מקרבים לחג פסח, אני רק אומר, אנחנו נמצאים באיזשהו סדרה של, ניסים עם כל האתגרים, שאם אתה לא רואה את ה... מרוב בלגן אתה לא רואה את האור הגדול, ואני חושב שיחד עם זה אנחנו מקים אותם, הם חוזרים, אתה רואים את התמונות של האנשים שיוצאים מעזה, איך הם בוכים, איך הם מבוהלים, הם מבינים
עזה הרוסה, צריך לומר את זה, עזה לא נראית כפי שהייתה קודם לכן, בצורה קיצונית ממה שהייתה קודם לכן, אנשים לא מספיק רואים את מה שקורה בעזה, אבל
כן, וזה נקודה שאנחנו
מבחינתם קטסטרופה.
ברדיו כל חי וברדיו בתחנות הרדיו השפויות צריך להזכיר את הדבר הזה, הם שבורים, ואנחנו צריכים להחזיר, להרים דגל ולהגיד שברנו אתכם, ואנחנו נשבור את כל מי שיעיז להרים יד, ואנחנו נמשיך את זה. לכן אני חושב שבסך הכל התמונה היא לא 100%, אבל 60-70%, ברוך השם ששברנו אותם, ואת הנקודה הזו אנחנו צריכים לפמפם גם לעצמנו, במקום לאכול את עצמנו כל הזמן.
זה בסדר, השר אליהו, אתה יודע, אנחנו תמיד מסתכלים על חצי הכוס המלאה, אבל צריך גם לדבר על חצי הכוס הריקה. והחצי הכוס הריקה היא, רגע, חצי הכוס הריקה היא ש134 חטופים נשארו ברצועת עזה, שהולכים לשחרר יותר מ900 מחבלים, ביניהם 100 מחבלים עם דם על הידיים, מה שנקרא 900 מחבלים שהולכים להיות משוחררים לפי הצעה אמריקנית, 100 מחבלים עם דם על הידיים. אתם תסכימו בעוצמה יהודית, בציונות הדתית, לדבר הזה?
קודם כל, אנחנו לצערנו בישראל רגילים פחות להודות על, הטוב, ויותר להסתכל על, בוא נגיד, על, הרבע כוס הריקה או על החצי כוס הריקה. זה עניין תרבותי משום מה להתלונן, אבל כשאני חוזר לנקודה שלך, אנחנו, אתה יודע, המצאה האמריקאית, כתוב, איך כתוב, אנחנו עכשיו שוב בימי פסח, הקדוש ברוך הוא מקשה את לב פרעו, ואני מקווה מאוד שההצעות האלה הם סתם דיבורים על הנייר. אנחנו יודעים היטב כבר כמה הצעות היו שניקחו, אני לא רואה את זה קורה. אני לא רואה את ההסכם כזה שיוסעים מחבלים דם על הידיים. אנחנו לא רוצים לראות עוד סינוארים למיניהם, ובוודאי לא כישלון.
אתה לא רואה, זה דבר אחד. אתם תתנגדו לזה?
אנחנו נתנגד, בוודאי שאנחנו נתנגד להסכם שבו, מה השאלה? התנגדנו גם בעסקה הקודמת. אנחנו חושבים שכל פניעה שלנו, התכתיבים של החמאס, זה שהחמאס הוא זה שמכתיב את הטון, הוא זה שהכדור נמצא אצלו ביד, זה מעיד על החולשה של הניהול מסע ומתן, לא החולשה של עם ישראל, ולא החולשה של סל, אלא החולשה של הצוות שמנהל את המסע ומתן, שעוסק בדברים האלה, ואנחנו ודאי נתנגד. אני רוצה לומר, אין דבר יותר חשוב ממצוות פדיון שבויים, וכל מי שעכשיו בא ומפרק אותנו מנכסינו, ופוגע ביכולת שלנו לנהל מסע ומתן, הוא פוגע ביכולת שלנו להחזיר את החטופים והשבויים האלה למדינת ישראל. המצווה הזו חשובה מעין כמוה, וכשאנחנו באים ומחלישים את הכוח של ישראל במסע ומתן, ומחלישים את הכוח של מדינת ישראל להילחם בחמאס, אנחנו פוגעים ביכולת שלנו להחזיר את החטופים האלה הביתה, וזה נקודה שאנחנו צריכים כולנו לזכור. לא לבוא ולומר כאילו אנחנו לא אכפת לנו ממצוות פדיון שבויים. אנחנו אלו שרוצים להחזיר את השבויים. אנחנו אלו שהתנגדנו להסכמי השלום הארורים האלה, ואמרנו, אתם תיתנו הסכמי שלום, אתם תקבלו רצח וטבח ואסונות.
טוב. השם יעזור שבאמת נראה את הניצחון הזה בסוף בגדול, והוא יהודהד וגם יראו אותו, ולא רק נדבר עליו, ושיהיו בשורות טובות לעם ישראל, בטח בחודש הגדול הזה, חודש הגאולה, חודש ניסן. השר הרב עמיחי אליהו, תודה שדיברת איתנו.
שלום, שלום, ובשורות טובות.
תודה, בוקר טוב ובשורות טובות.
ואם לא נדבר עד החג, אז גם חג שמח. תודה רבה. טוב, נרוץ לפרסמות?
פרסמות.
פרסמות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8:34 עכשיו, מוטי אלפרין כתבנו בכנסת, שלום.
בוקר טוב.
בוקר אור, מתי חוק הגיוס מגיע לממשלה?
כן, אז למעשה אנחנו מדברים על המגעים לחוק הגיוס, מגעים שנמשכים בשבועות האחרונים, בכוונה כמובן להביא את חוק הגיוס כמה שיותר מוקדם, ואנחנו יכולים לדווח הבוקר שבניגוד לרצון החרדי שנשמע לאחרונה, נתניהו ראש הממשלה מסרב בינתיים להביא את חוק הגיוס בקרוב, הוא מתעקש בשיחות עם המפלגות החרדיות שהחוק יגיע רק אחרי הפסח. עכשיו צריך לומר, בשיחות בין נתניהו למפלגות החרדיות, הם רוצים שהחוק למעשה יגיע כמה שיותר מהר לכנסת, כי אנחנו יודעים להעביר חוק זה תהליך, ורוצים כמה שיותר מהר שהחוק יעבור, ולמעשה תקציב הישיבות יחזור. הרצון היה של המפלגות החרדיות, רצו שלמעשה החוק יגיע כבר ביום שני הקרוב, אפילו שהכנסת בפגרה, מתכנסים לדיון מיוחד, אז רצו שחוק הגיוס יגיע כבר אז, אלא שכאמור נתניהו מסרב ומתעקש שהחוק יגיע לכנסת רק אחרי הפסח. עכשיו צריך לומר, הדדליין שבגץ נתן, אם אנחנו זוכרים, הוא נתן הערכה של 30 יום, אז הדדליין הזה הוא לאחרי הפסח, ככה שבעיקרון אפשר להביא את זה אחרי פסח, אבל במפלגות החרדיות מרגישים שנתניהו שוב מנסה למרוח את כל הנושא הזה, וחוששים שאם זה יגיע ברגע האחרון, אז לא יספיקו להעביר את חוק הגיוס כפי שהם רוצים, ככה שבינתיים במפלגות החרדיות ממשיכים ללחוץ על נתניהו להביא את חוק הגיוס כמה שיותר מוקדם.
טוב, נברר תכף מתי זה יקרה. מוטי אלפרין, תודה לך, בוקר טוב. עכשיו אולפן רחובות, אבי בלום, פרשננו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז דוד התנתק לנו בגלל תקלה, אז נדבר אנחנו. מה שלומך?
בסדר, פעם ניו יורק, פעם תקלה, זה מתחיל להיראות מכוון, אבל בוא נדבר.
אתה הופך אותו לפוליטיקאי עכשיו, זה לא פייר.
דוד תמיד דילג בין הפוליטי לתקשורתי. עוד נראה אותו יום אחד ברשימת שס, אני בעד. עד שהוא יעלה נסגור כאן חשבונות. אבל בוא נדבר, אני אומר, ושמעתי את מוטי אלפרין, אני אומר, כמו שנתניהו אמר, אל תקבעו תאריכים, בניגוד למה שנתניהו אמר, יש כבר תאריך, אין תאריכים לשום דבר.
כן,
יכול לכניסה לרפיח, על זה דיברתם.
על הרפיח אני יכול להבין שהתאריך הוא לא תאריך שאפשר
וגם לא לחוק הגיוס.
אבל חוק הגיוס הם חייבים, הם חייבים.
יש תאריך לחתונה, לא בטוח שיש חתן קלה. זה העניין, תראה. גלנט, נכון שבתוך החדר, גלנט נשמע הרבה יותר מפויס, והוא אומר שהוא מבין שגנץ לא בא בשביל להביא, להניח מתווה על השולחן, אלא יש לו מגמות של פירוק הממשלה, והוא עושה רושם שמי שלא מעוניין בפירוק הממשלה, הוא מסביר שאין לו לאן ללכת, אבל אנחנו כבר למדנו שיותר חשוב מה אומרים בחוץ. עד לרגע זה, גלנט אפילו ברמז לא חזר בו מהאמירה שהוא רוצה שיהיה חוק גיוס שמקובל על כל מרכיבי הקואליציה, ואצלו למדנו שהכבוד והדימוי האישי יותר חשוב מכל, לכן אני אומר, אל תמהרו כאן לכתור כתרים ולהגיד שיש חוק. זה דבר ראשון. דבר שני, יש לנו על השולחן את מכתב הרבנים הספרדים. אנחנו לא יודעים כמה אשרה יש באמת היום לשס להתקדם בתהליך. אין ספק שהמקום הכי קרוב שיוכלו להגיע אליו, זה הכי רחוק שהחרדים הסכימו אי פעם. זאת אומרת, אם היום אתה מגיש יעדים, ויעדים שהם יכאבו כלכלית גם, כי יצטרכו לשים סנקציות כלכליות, אגב, בהערת אגב, כל מי שאומר, הישיבות יסתדרו, זה לא לטובתנו. אנחנו צריכים לשדר, אוי גיוולד, כואב לנו, כדי שמול בגץ נגיד כמה הסנקציות הכלכליות חמורות. כל מי שמדבר על זה ורואה את המכתב של הרבנים הספרדים שמתנגדים לכל יעד, זה מכתב שרב שמול הרב אחר חלחתום עליו, זכר צדיק לברכה, מבין שאנחנו בברוך אמיתי משני הצדדים.
למה לכן, ברוך? לא, מה שאתה בעצם אומר לך גוג? ששס תכננה להוביל לחוק גיוס שונה ממה שכתוב במכתב הרבנים?
תראה, ברור שהמתווה שמונח, שאמר הרי... ההנחיה של רבי דב לנדוי שהוא להסכים למה שהוסכם בתקופת הרב שטיינמן. אז ברור שמה שהוסכם אז לא הוסכם למתווה עם יעדים ברורים שבצורה כזה, אגודת ישראל לא הסכימה, דגל התורה הסכימה ללכת צד לכיוון יעדים, אבל לא יעדים כמו שהם מנסים היום לשים על השולחן. וכולם מבינים שיצטרכו כאן לשים יעדים ולמלא אותם. ואתה קורא את המכתב ואתה רואה התנערות כללית.
אבל איך תכננו למלא? איך תכננו למלא יעדים? כלומר, זה אמורים, מישהו אמור לשלוח בחורים חרדים לצבא?
לא, יש להם כבר מספר של חבר'ה שלא גויסו עד היום חרדים. שצהל לא עשה שום דבר כל תקופת המלחמה בשביל לגייס אפילו חרדי אחד, כל כאלה שלא רשומים. יש כל מיני תוכניות להפוך את זקה ואת איחוד הצלה, להפוך אותם ליחידות צהליות, ואז אתה מגדיל לא רק ברמת הסדיר, אלא גם ברמת כוחות המילואים, כמשרתי מילואים קבועים. יש כל מיני תוכניות. אני אומר לך שאם היו שמים את כל הצדדים המקצועיים בתוך חדר במשרד הביטחון, יכול להיות שיוצאים עם הבנה, אבל כשאתה לוקח בשקלול את ההתנגדות של סמוטריץ' ובעיקר את גלן שסוחב אחריו חברה אחרים בליכוד, ואת הקולות שנשמעים היום משס, ומדובר במכתב שהנהגה הפוליטית לא יזמה אותו, צריך לומר את זה גלויות, הוא נחת על הראש שלה, לזה שמכניסים כל כך הרבה ראשי ישיבות לתוך הגוף הרשמי של שס, חלק מהמרביצי, שגם בעבר היו מזוהים בצורה מסוימת עם הפלג הירושלמי, אנחנו נותנים כאן רק עובדות, יש לזה משמעות. אז עכשיו כשישימו על השלוחן חוק, נגיד, אם ישימו עכשיו על השלוחן חוק שאדמור מסלוני מתנגד לו, אתה כבר לא רואה את המועצה תומכת בו בצורה אוטומטית. אז אנחנו רואים הקצנה משני הצדדים. אגב, אפשר גם להבין את המכתב הזה גם ברמה הגיונית, אפשר להבין אותו. אם אתה רוצה נרחיב בנושא הזה, גם ברמה הטקטית.
ואני אגב חושב שמה שכתוב במכתב הזה, של הרבנים הספרדים, של ראשי הישיבות הספרדיות, אני חושב שרוב הציבור החרדי, ודאי במצב הנוכחי שבו המדינה נגדנו, בגץ נגדנו, היומשית נגדנו, כולם נגדנו, וכולם רוצים דבר אחד, לגייס את בני הישיבות, כולם, או רוב הציבור החרדי, בוודאי מזדהה בצורה הרבה יותר תקיפה מבעבר עם הנאמר שם.
אבל אמר לי אחד מראשי הישיבות שהוא גם למדה, שהוא למד, כולם שם ענקים, כן, אבל שהוא למדן. הוא אמר לי, תראה, יש כאן עוד אמירה, אנחנו בלי לשים לב, הוא הביא את משל הצפרדיה. הם מרשלים אותנו. אומרים לך, כל בחורי הישיבות לא לגלים, זה דבר שאף אחד לא היה מעלה
בדעתו. ולכן מה? ועכשיו,
ולכן ועכשיו שיש לדבר על יעדים. אז הוא אמר, קודם כל אנחנו אומרים, הוא אומר, אני לפחות, הוא אומר, אני לא נהייתי יותר קנוי. אבל אני חתמתי בשביל להגיד אמורה ברורה, אתם לא תדחקו אותנו לקיר ואז תנהלו מסע ומתן. כמו שלאבדיל, החמאס עושה לישראל. הוא אומר, זה, תסתכל על המדינה הציונית. אני אומר, מילים ששמעתי ממנו, לא טקסט שלי.
ממי?
היא, מאחד מראשי הישיבות שחתומים על המכתב. היא פועלת תחת לחץ. ואת מה שעושים לה, היא מנסה לעשות לנו. דוחקים לקיר את כל, וכל בחורי הישיבות לא לגליים, נשלול לכם את כל התקציבים, ועכשיו נשב לדבר על יעדים. לא, אז אנחנו אמרנו לא. אנחנו דבר ראשון, אני לפחות מבחינתי, לא מכנים לשום יד. עכשיו שהטיאס ילך לדבר, והוא יגיד להם, אוי גיוולד, אין לי בכלל אשראי מראשי הישיבות. עכשיו, אם עושים הסדר על השולחן, אנחנו נגיד, נראה אם אנחנו מסכימים או לא, אבל רק אחרי שאמרנו אמירה ברורה. אם אתם חושבים שתקצינו ואנחנו נגרר אחריכם, אז גם אנחנו יכולים להקצין. אז גם לזה אפשר להתייחס בצורה כזאת. אבל בסוף הדברים נאמרו. המכתב יצא, יש בו אמירות חריפות. אני לא מתייחס לזה כלאחר יד. זה מחזק מאוד את המועצת של הגודה בקו התקיף שלה נגד הגיוס. אנחנו יודעים שאדמור מסלונים רצה כבר עכשיו לעשות הפגנה של מיליון. אנחנו שומעים את הקולות, ואתה לא רואה את זה הולך למקום טוב. ושורת סיום, בסוף זה תלוי בפוליטיקאים. הם לא יכולים להסתפק באמירות הרפואיות של גלנט בתוך החדר. הם צריכים לבצע מולו מהלך. לא יודע מה להבטיח לו, מה לומר לו, ולגרום לכך שהאיש יצא ויגיד, יש איזושהי נוסחה שמתחילה להתקבל על הדעת, ואני מתקדם גם בלי גנץ. אם האמירה הזאת לא תאמר, נשאר תקועים באותו מקום, ובסוף יגיע המועד, כבר ראינו את התאריכים, כמו רפיח. אנחנו הרי מלומדי ניסיון בתאריכים של נתניהו. קובעים לנו תאריכים, התאריך מגיע, החתונה נדחית פעם אחר פעם, ובסוף כולם מבינים שחתונה כבר לא תהיה פה.
טוב, הייתי עוד מעריך איתך גם על מומו פילבר, מעניין מה שהוא עובר, התהליך שהוא עובר עם ביטול עד המדינה שלו.
הוא מוצא את עצמו לגורלו, מה אני אגיד לך, זה לא פשוט. בסוף אתה רץ בשם מגזר וכולם חבקים אותך שנתיים אחרי העדות והופכים אותך לגיבור גדול ואתה נהנה מהסקרים שאתה עושה ויושב באולפנים עם חיוך רחב, פתאום זה נוחת עליך אחרי שנתיים. עכשיו מה משמעות? הוא הולך לגיוס המונים, אבל שום דבר לא יחסה את ההוצאות הענקיות, מעבר להוצאות שהיו לו. עכשיו תראה גם, לא רק שפותחים לו תיבת פנדורה, שזה דבר בלתי מתקבל על הדעת, בגלל שמוסד עדי המדינה זה אחוז ההרשאות דרך עדי מדינה הוא הגבוה ביותר, והפרקליטות לא ממהרת לוותר עליו, לכן היא כמעט לא מגישה אף פעם כתב אישום נגד עד מדינה, אלא אם כן זה משהו מובהק כמו מיקי גנור בפרשת הצוללות שהוא מתהפך לגמרי. אבל על פילבר הרי הם בעצמם אמרו, קראנו את הדלפות, שהוא בגדול סיפק את הסחורה, פה ושם ברח מהגרסה שלו, הפך את עדות ההנחיה, את פגישת ההנחיה למשהו קטן כן. יותר כמסדרון, רק לסיום. ועכשיו לא רק שהם שולפים לו, פותחים לו תיבת הפנדורה, הם מדביקים לו עדות נוס... על מה שכבר בשעתו גנזו לו, הם מדביקים לו משהו נוסף של עדות שקר. אני דבר כזה אף פעם לא שמעתי. ואני שואל אותך רק שאלה אחת. האם מכל מה ששמענו במשפט נתניהו, זה העוול הגדול ביותר? העדות של פילבר. שבסוף חזר בו מחלק מהדברים, כי ההגנה הוכיחה שהפרקליטות לא עשתה את העבודה, לא עשתה איכונים, לא בדקה איפה הוא היה, וכפתה עליו להעיד. זה העוול הגדול, או שהיה כאן את הרוגלות, את ההרשאה לפתוח בחקירה בלי היועץ המשפטי לממשלה, וכל הזמן אמרו לנו, נחכה עד הסוף, בסוף נחקור את הדברים, לא תוך כדי משפט. אז למה דווקא את פילבר תוך כדי? אתה רואה כאן את יצר הנקמה, כשזה מדובר בנתניהו, שזה פשוט לא יאמן. עכשיו, לדעתי, הם גם לא הרוויחו מזה שום דבר.
זה מה שרציתי לומר.
יש כאן אמירה כלפי השופטים, אנחנו מבינים שהלך השוחד. אחרת למה אתם הולכים ודורשים לבטל את עסקת
המדינה? עוד טעות אחת בשרשרת ארוכה של טעויות ותקלות של המערכת המשפטית במדינת ישראל, במשפט הזה של נתניהו, בתיקים השונים. אבל זה עוד רחוק, אני לא יודע מה יוכרע קודם, המשפט הזה או להבדיל רפיח.
אבל ברמה האישית, תאמין לי, אבל ברמה האישית אני מאחל לשלום הפילבר בהצלחה, זה לא קל. הוא עכשיו יעמוד לגורלו לקץ, לא יודע אם יהיה קץ הימין, אני אומר, בנום סופית או לא, הימין, אבל הוא עכשיו יעמוד לגורלו לבד, וכל אלה שמחו לו כפיים, יישארו באולפנים.
עורך דין אבי בלום, שיהיו בשורות טובות.
תגיד לדוד שהוא יכול לחזור לשידור. יום טוב.
דוד מנותק קשר. מנותק קשר, אתה רוצה לבוא אליו עם חיבור רשת?
זה דום השמעי מה שאתה אומר. טוב, אני בדרך אליו. יום טוב.
מה טיב התקלה הזו? להתראות יום טוב, בוקר טוב. להתראות ולהשתמע הערב, אתה במהדורה המרכזית, יום רביעי בשבוע, נוצאים לפרסומות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן ודוד חכם.
8.49, אנחנו ביום הראשון של בין הזמנים, בני הישיבות יצאו לבין הזמנים, אבל ממשיכים ללמוד. הרב מרדכי בלוי, בוקר טוב.
בוקר טוב, הרב דוד, בוקר טוב, הרב בצלאל.
טוב, הרב דוד התנתק לנו בגלל תקלה טכנית קטנה. תגיד לי, הרב בלוי, בגלל שהשנה אנחנו גם בתקופה רגישה, בכל המובנים, ולא צריך להרחיב למה, האם נכון לומר לבחורים היקרים שלנו, הבויסאי, השבועיים הקרובים, לפחות עד פסח, לא טיולים, לא שום דבר שדומה לזה, רק ישיבות בין הזמנים, עזרה בבית, וסתו, זהו?
בצלאל, תקשיב טוב. כמה מרגש לראות בערים החרדיות, בשכונות החרדיות, שלטי חוצות, ברוכים הבאים לגיבורי החיל, בחורי הישיבות העיקריים, שישה חודשים היה להם זמן חורף. ואנחנו עכשיו באמצע מלחמה בצפון ובדרום, ומאיראן ומתימן, וגדולי ישראל, בראשם מורון, רב דוב לנדו ואחרים, רב משה אילל וכל גדולי ישראל, כתבו מכתבים, וגם בעד הישיבות קבעו. אין בשום אופן רשות לאב בן ישיבה לצאת בימים אלו לטיול. אין רשות, ויהיה סכונה לא וסכון אלוהים התוירו. פשוט מאוד, כי אנחנו נמצאים כרגע על השיפוד. כל אלוהים התוירו נמצא על השיפוד של אחינו השמאלנים, של הבגץ, של כל חורשי רעתנו.
אני חושבתי שתגיד מלחמה בצפון, בדרום ומבגץ.
ובגץ, כן, כן, הערב רב, הערב רב. הם רוצים לפגוע בעולם התורה, הם לא יצליחו, אבל כדי שאנחנו נראה שעולם התורה הוא עולם התורה, הרי היה דיונים בכלל לקצר את הבין הזמנים. רק מקובל מרבו ישראל וזצל שלא מקצרים את הבין הזמנים, אבל לפחות להראות דוגמה למלא את בתי מדרש. אני מקווה שיש מחורים שמאזינים, אולי הם עוד לא קמו, כי עדיין זמן כנשמה לא עבר,
כן,
אבל ימסרו להם. רבי ישראל, תקשיבו, מדבר איתכם עוד כבלוי, נער הייתי וגם זקנתי, אני עוד זוכר את המלחמות במלחמת יום הכיפורים, ראשי הישיבות חרדו בפחד אימים שבחורים יצאו אפילו לרופא לתל אביב.
ונזכיר שמלחמת יום הכיפורים התחילה ביום כיפור, אבל הסתיימה לא תוך שישה ימים, בשבוע שאחרי סוכות עוד היה בין הזמנים, והיה בין הזמנים רק שישבו ולמדו.
כן, אגב, הישיבות התקשרו, ומי שרוצה לחזור לבית המדרש לישיבה, אז סידרו עד הרבה ישיבות שיהיה כבר חדר אוכל יפעל וכו'. זה פשוט סכון לעולם התורה. לצערנו הרב, בקושי התחלנו בלזמנים, וכבר כמה בחורים טעו במדבר יהודה, והיה צריך לחלץ אותם, וזה מתפרסם, וזה נוירו, נוירו, כל בחור, האחריות עליו, הוא השגריר שלו למטרירו, להראות להם שאנחנו עמלים, עמלים פשוט מאוד בתורה.
לא רק עמלים, גם חשוב פה מאוד קידוש השם, וחלילה חלילה לא לגרום לחילול השם, זה בין היתר.
ברור, ברור. ההופעה החיצונית, ההתנהלות וההתנהגות כשכן יוצאים לרחובה של עיר, אבל טיולים, אני בטוח שבחורים צריכים את זה. הם צריכים להתעבר, אבל זה לא על הזמן. צריכים למצוא דברים אחרים, שיגרמו קצת להחלפת אווירה.
מי שצריך טיול קצת להתעברר, אני ממליץ לו שאת הדרך מהבית לבית המדרש הסמוך יאריך קצת באמצעות כמה רחובות, זה גם בריא. בעוד כמה דקות הליכה, וזה יהיה הטיול שלו עד פסח.
אנחנו מתחננים, גדולי ישראל מתחננים שלא נעשה את זה. אז בעזר השם, בחורי הישיבות יחזרו לזמן קיץ בריאים ושלמים בגוף ובנפש.
הרב בלוי, אנחנו חייבים לסיים. יישר כוח על הדברים, שהדברים ייכנסו לאוזניים הנכונות, שיהיו בשרות טובות, תודה שדיברת איתנו, בוקר טוב. ובשרות טובות, תודה לנתי שולמן, מוטי קופר, קובי סגל, להתראות לכולם, יום טוב.